Oh Lord, Jesse made another one.
Huh? Packing the mail, it's gone. She like I smell cologne. Yeah. I just signed a deal, I'm on. Yeah, yeah.
שלום לכולם, תודה רבה שהצטרפתם לפודקאסט מילים כדורבנות, הפודקאסט הכי חד בישראל. היום אנחנו זוכים לארח אורח מיוחד, משה שי. משה הוא צלם עיתונות וצלם גיאוגרפי כבר הרבה שנים, שימש כצלם המערכת של המגזין מסע אחר, השתתף והקים תערוכות צילום, ועבד עם סוכנויות צילום בארץ ובעולם. מקצועו לקח אותו למסע ברחבי העולם, והיום הוא ייקח אותנו למסע אל תוך צפון קוריאה. מה שתומך, משה?
אצלי הכל בסדר, הכל 100%.
באמת, אנחנו עכשיו אנחנו נכנסים לנושא שאנשים לא יודעים עליו הרבה, אבל לדעתי מאוד מתעניינים בו, וזה באמת, המדינה נראה לי הכי סגורה בעולם, צפון קוריאה, אף אחד לא יודע מה קורה באמת בפנים, חוץ מזוועות ששומעים, ובאמת מעניין אותי לדעת, האם האנשים היחידים שיכולים להיכנס לצפון קוריאה הם רק עיתונאים כמוך, צלמים וכו', או שגם אזרחים... מן המניין יכולים להגיע?
במשך רוב השנים, כך זה היה, רק בעלי תפקידים או היתרים מיוחדים, ובגלל מצבה הכלכלי הרעוע של צפון קוריאה, הם החליטו להכניס תיירים. הם פתחו את צפון קוריאה באיזשהו אופן שעל פי מחשבתיהם, זו הדרך להכניס אנשים לצפון קוריאה. באופן כזה שאתה מגיע לצפון קוריאה, אתה אסור לך לצאת מהמלון, אסור לך לעשות כמעט כלום, רק מה שהם מתכננים לך לעשות. כמובן, אין אינטרנט, אין חופש בשום דבר. הם פתחו, אבל זה מהר מאוד נסגר. אני הייתי לפני כשלוש שנים, שכאשר הרטוריקה המילולית החלה להסלים בין טראמפ לקים ג'ונג און, וזה היה על סף פיצוץ, אם אתה זוכר, ואז באמת הפסיקו. הם רק התחילו את העניין הזה של לנסות להכניס אנשים לצפון קוריאה, ואז העניין הזה נפסק. הם לא אוהבים עיתונאים, להפך, אם תגיד שאתה עיתונאי, לא תיכנס. ואני נסעתי לשם עם, קניתי במיוחד מצלמה קטנה, או שנראית מצלמה של תיירים, כדי לא לעורר חשד, ורוב הזמן צילמתי מהמותן, בלי להסתכל. כי באופן גורף, הם אומרים לך, אסור לצלם לא אזרחים ולא חיילים, רק אם רוצים לצלם צריך לבקש אישור, אבל אי אפשר לצל כל שתי דקות לבקש אישור, זה לא לעניין. בפעם פעמיים שביקשתי, אפילו סתם אנשים ברחוב, והם לא אישרו. אז הבנתי מהר מאוד שאין מה לבקש, שעדיף להיכנס לנועל פפראצ'י, נקרא לזה.
כן, וכמה זמן אתה היית שם?
הייתי נטו 9 ימים.
9 ימים, הבנתי. ואתה היית ב... איך קוראים לה הבירה שלהם? פיונגיאנג?
פיונגיאנג, כן.
כן. והיית שם כן. רק שם, או שהיית בעוד מקומות, באזור כפרי?
לא, לא. התובבתי גם במקומות נוספים, וזה גם היה מעניין לא פחות, לראות את צפון קוריאה בשטחים הפתוחים של צפון קוריאה. שם רואים את, את האזרחים השקופים של צפון קוריאה, שם רואים את העליבות הגדולה של צפון קוריאה. שם הקפידו במיוחד שלא יצלמו, כי זה באמת נראה מדינה די מדכאת. אתה רואה כל מיני תופעות באזורים הפתוחים, אני ראיתי הרבה מאוד תופעות, אני אתן לך דוגמה, אני ראיתי הרבה אזרחים לוקחים מים משלוליות, לא הבנתי את העניין הזה. צפון קוריאה גם מאוד חשוכה, גם פיונגיאנג חשוכה בלילה. הם טוענים כמובן, שהסיבה שחשוך אצלם זה כי הם מדינה ירוקה. הם טוענים הרבה מאוד דברים, שכנראה הם משוכנעים בתוך עצמם שהעולם, הם גם משוכנעים שהעולם משתכנע מההסברים שלהם. יש להם הסברים, באמת, אני לא יודע איך להגדיר אותם, בין מטופשים לאזוי, אבל הם חיים במין איזה מעגל סגור, שהם מספרים סיפורים כל הזמן. תמיד אצלם זה הכי גדול, הכי עמוק, הכי חשוב, הכי... מיוחד. יש מקרים שזה נכון, אבל אתה נוסע באופן מאוד מאוד מצונזר. אבל לא כל דבר אפשר להסתיר, אתה רואה בעיניים. החוכמה הייתה לצלם, וזה לא היה קל לצלם. כשאתה נוסע, תראה, זו מדינה גדולה, זה פי שישה ממדינת ישראל. כל נסיעה זה שעות. והכבישים ברובם לא טובים. יש, אתה רואה כבישים רחבים ומראים כבישים סבבה, אבל הם לא. אלה כבישים שהסובייטים בנו להם מלוחות בטון, ובמשך השנים זה לא תוחזק, לוחות הבטון זזו. אז לנסוע על זה עם מכונית, אתה מרגיש כמו סירה בים סוער. ואני גם הייתי מודע לכל רגע שחולף, אם אני לא מצלם לא נשאר כלום, אין מקצה שיפורים. וקרה שאני גם ישבו לפניי וגם מאחוריי, ואני צילמתי ככה, והיו מקרים שהמצלמה, העדשה חטפה מכה מהחלון, שאני לא ידעתי יותר ממה לחשוש, מזה שאני שובר את העדשה, או מזה שיעלו עליי שצילמתי. היה מקרה שקלטו שצילמתי למרות האיסור, והם מאוד לא אהבו את זה, זה יצר איזשהו מתח. יש מתח כי גם הם מתנהגים על פי איזה מודל, יש שם הרבה זרים שעצורים שאף אחד לא שמע עליהם, על שטויות. מה זה שטויות? אצל אחד מצאו בחדר ספר תורה, אסור להכניס ספרי תורה לצפון קוריאה. ומצאו אצלו בחדר, לא אמרו לו כלום. ביום שהוא בא לטוס, התחשבנו אותו, עשו לו משפט, חטף 20 שנה עם עבודות פרך, אף אחד לא שומע עליהם. בתקופת טראמפ ולפניו, בתקופת קלינטון, פה ושם שחררו כל מיני אסירים שאף אחד בכלל לא שמע שהם נעשו. וכמובן הסיפור של אותו וורם ביר, שהצעיר היהודי האמריקני, שניסה לקלף שם איזה פוסטר במלון, היינו באותו מלון, הוא היה לפניי כמובן, שאני ראיתי את התמונות ממצלמות ההבטחה, הקירות היו מוכרים לי, אז ראו אותו, הוא צולם שהוא מנסה להוריד פוסטר של המפלגה, לא אמרו לו כלום, אבל ביום שהוא והחבר שלו באו לעזוב את צפון קוריאה, לקחו אותו, אמרו לראש הקבוצה שלוקחים אותו לבית חולים משום מה, והוא חטף 15 שנה במשפט פומבי עם עבודות פארך, החזירו אותו אחרי כשנה וחצי, האמריקאים סמכו שהוא חוזר, אבל אז התברר שהוא חוזר כשהוא בקומה, לאחר 4 ימים הוא מת, הצפון קוריאנים טענו שהוא בלה כדורים, אבל בניתוח שלאחר המוות התברר שהוא עבר עינויים מאוד קשים, עשו לו משהו בלסת, בשיניים, הוא לא עמד בזה. בחור צעיר, חסון, שהיה בן 21 כשהוא נעצר, וחזר בגיל 22.5, וגם אז הוציא דונלד טראמפ הוראה שהאזרחים האמריקאים לא יוכלו לנסוע לצפון קוריאה. אז הפחיד אותי הרבה פעמים, הייתי צריך לחשב. מצד שני, הסקרנות והרצון לתעד את איך זה נראה באמת, ברוב המקרים התגבר אצלי הרצון הזה יותר מהפחד. אם כי הפחד הוא לא מוחשי, אתה לא מרגיש אותו באותו רגע. אתה יודע שאסור. אתה גם יודע שהם התחשבנו איתך באיזשהו שלב, אם לא תמצא חן בעיניהם. גם וזה הוכח שבחדרים במלון מצלמים אותך. אני לא יודע, אני לא חושב שהם מצלמים את כולם, ועל פי איזה מפתח הם עושים את זה. אבל אתה לא יודע. לכן, כל לילה אני קיביתי, יצרתי מין נועל קבוע כזה. כל לילה אני הייתי מחבא את האורות, הטלוויזיה, נכנס למיטה, עושה חושך, אני לא יודע אם מצלמים אותי או לא, ואחרי רבע שעה, בהנחה שאם מישהו מצלם אותי, הוא יראה כלום, ואז הייתי יוצא למקלחת שירותים עם הלפטופ, שופך את כל הכרטיסי צילום לתוך הלפטופ, מהלפטופ מעביר לכרטיסים נוספים כגיבוי, ואז יושב שעה, שעתיים ומוחק תמונות. מחקתי המון תמונות. חלקם לא, חלקן של התמונות לא היו ראויות, כי הם צולמו בתנאים בלתי אפשריים. יש מקרים כמובן שנותנים לך לצלם, רוצים שתצלם, תמיד בקמצנות, תמיד במעט זמן, אתה לא מחפש זוויות, אתה אומרים לך, תעמוד פה, תצלם, זהו, אל תזוז. עכשיו, וככה הייתי עושה כל הזמן, כל לילה. כי אני לא ידעתי מתי, גם הייתי משאיר סימנים בתוך המזוודה, סימנים מתוחכמים כאלה, שאם מישהו פותח, אני אדע. יש. וגם סימנים על המזוודה. ולא שאני יכול למנוע שיפתחו לי בזמן שאני לא שם. הם יכולים לפתוח גם כשאני כן שם, אתה לא יכול להתווכח איתם. אבל כל פעם הייתי בודק, אז נראה שהם לא פתחו, נראה שלא עוררתי אצלהם משהו, או שהם יותר מתוחכמים ממני ועלו על זה.
תשמע, זו תמונת מצב מפחידה מאוד מה שאתה מספר, זה כמעט, אתה יודע, אני מגדיר את עצמי כבחור סקרן מאוד, ואני הייתי ממש רוצה לראות את צפון קוריאה, אבל אחרי שאתה מספר את כל הדברים האלה, זה פשוט לחיות תחת זכוכית מגדלת, ממש כמו האח הגדול.
האח הגדול מקבל שם ביטוי אחר לגמרי ממה שהכרנו. ג'ורג' אורוול, ילד קטן ליד מה שקורה שם, שתבין איפה זה עומד. זה, הם מחנכים את הכפר מגיל צעיר מאוד, הם מחנכים את הילדים להלשין על החברים שלהם, על המשפחה שלהם, כי זה טוב למפלגה, זה טוב לשלטון, זה טוב לקים ג'ונגון. הם מחנכים אותם מגיל צעיר, ואם מתברר שאם מישהו ידע משהו ולא סיפר, אז הוא חוטף. לחטוף שם זה אכזרי מאוד, זה לא צחוק. יש שם עשרות מחנות כפייה, הם מצולמים על ידי הלוויינים האמריקאים. האמריקאים צילמו את המחנות האלה, בדקו כל צריף, כל מבנה, והם ידעו להפריד בין מגורי הסגל לאסירים, והם הגיעו למספר מזעזע של בין 250 ל-300 אלף איש, שהם בעצם לא קיימים. מי שנכנס שם למחנה כפייה, יש שני סוגים. יש מחנה כפייה רך, זה כמו הגולג בסיביר שהיה פעם בתקופת סטלין, שזה מין תחום פחות או יותר בזמן, זה מחנות של re-education כאלה, חינוך מחדש, ויש מחנות שהם לכל החיים. מה זה לכל החיים? זה על פי החוקה בצפון קוריאה, זרעם של בוגדים ימחה לשלושה דורות. זאת אומרת, כשאתה נכנס, הבן שלך והנכד שלך יוולדו במחנה המזעזע הזה. עכשיו, במחנה הזה אתה עובד מבוקר עד ערב, בתנאים איומים, עם מזון היום ונורא, ועם רפואה, זה לא רפואה, אנשים נושרים להם שיניים, תוחלת החיים שם נמוכה מאוד, לאסירים יש רישיון לענות אותך, לאנוס אותך, להרוג אותך, הם לא צריכים לדווח, יש להם מיטב האכזריות, הם מוצאים החוץ שם, זה פשוט לא יאמן שזה יכול להיות כל כך מפלצתי הדבר הזה, והם באמת מפקחים קשה מאוד על האזרחים, ואם אתה רק מצייץ, אומר משהו שמטיל ספק בשליט, אתה בבעיה גדולה. ונניח אלה שכן הצליחו לברוח מצפון קוריאה, אז הם הצליחו, אבל אז לוקחים את המשפחה שלהם למחנה כפייה. זו מדינה משונה ומסוכנת בכל מובן, כלפי פנים וגם כלפי חוץ כמובן. והכל הכל, אם אתה מסתכל מהצד, זה רק כי שושלת קים רוצה לשלוט, זה כל הסיפור. אין שם איזושהי אידיאולוגיה מיוחדת. הם כמובן קוראים לעצמם קומוניזם, אבל אז זה קומוניזם שרחוק מאוד מהקומוניזם שהגה קארל מרקס. זה לא דומה לשום דבר. נכון, הם נותנים מזון, הם נותנים רפואה והשכלה, אבל הם שולטים בידע של האזרחים מרגע לידתם ועד רגע מותם, ובמקרים רבים הם גם קובעים את רגע מותם, לא נעים להגיד. הרבה אנשים, גם הסב, קים איל סונג, זה שייסד את העניין, לאחר מלחמת העולם השנייה, גם הוא פתח את המחנות כפייה האלה, ובנו קים ג'ונג איל, האבא של הנוכחי, הוא גם אבי הפצצה הגרעינית הצפון קוריאני. הוא אמר, אנחנו לא יכולים מול האמריקאים, יש להם אובססיה מאוד חזקה עם האמריקאים, והוא פיתח את הגרעין, האמת שהוא צדק, לא נעים להגיד. אתה לא יכול לתקוף בקלות כזאת מדינה גרעינית. והם סוחטים את כל העולם על העניין הזה, וגם האמריקאים וגם דרום קוריאה עזרו להם במשך השנים, רק כדי להרגיע את האח המופרע מצפון, למרות שהאח המופרע מצפון לא פעם הפגיז את דרום קוריאה, הטביע משחטת, הפגיז איזשהו אי עם עשרות הרוגים, ודרום קוריאה לא משיבה אש, כי במקום כל כך נפיץ, ושיש בו גרעין, זה מסוכן, כי זה יכול לפרוץ למלחמה כלל עולמית, כי סין וברית המועצות או רוסיה תומכות בצפון קוריאה, נותנים להם ככה להציק לעולם, מאפשרים להם את זה, כי אם סין מחר תסגור את הברז, אז צפון קוריאה אין להם את המשאבים. זה, תראה, בינינו, זו מדינה מאוד לא חשובה, זה היא לא ממוקמת אסטרטגית, היא לא, אין בה איזה משאבים מיוחדים, אין בה שום דבר מיוחד. היא בשקט יכולה להיחשב כעוד קולחוז בסין. זהו. אבל בגלל, בכל זאת, קוריאנים שונים מהסינים. אתה לא תבחין ביניהם, בין קוריאני לסיני. אתה לא תדע להבחין. הם נראים אותו דבר. אבל השפות שונות, המנהגים שונים, הם יודעים להבחין טוב מאוד ביניהם לבינם. וצפון קוריאה בעצם עושה מה שהיא רוצה, כשהסינים והרוסים עוזרים להם, והם מקבלים את התמיכה מהם.
אתה יודע, מעניין אותי מאוד שתתאר באמת איך נראית פיונגיאנג. אתה הולך שם בעיר, מה אתה רואה שם? אתה רואה שם אנשים צעירים, שמחים, מסתובבים כמו בתל אביב, אתה רואה שם אנשים עם חליפות, אנשי צבא, שוקים, שווקים, מה אתה בעצם רואה שם? חנויות?
תראה, בהרצאות שאני נותן על הנושא הזה, ואני מראה תמונות, אז קודם כל, אני גרתי במלון גבוה, שצפה על נהר טנדונג, זה הנהר שחוצה את פיונגיאנג, נהר ענק. הוא בנוי על אי, אסור כאמור לצאת מהמלון, זה כמו מין מלון אלקטרז כזה. עכשיו, מהמלון אתה רואה את פיונגיאנג יפה מאוד, והאמת, אני הגעתי בלילה, בבוקר, פתאום אתה רואה עיר בנויה, נקייה, צבעונית אפילו, שקטה מאוד, מאוד שקטה. אתה לא שומע צפירות ועמולת רחוב או פקקי תנועה, אין כמעט מכוניות, יש מעט מכוניות. בצפון קוריאה אין דבר כזה להחזיק מכונית פרטית. על פי חוק אין גם אפשרות, זו מדינה ענייה ותושבים עניים. אתה רואה הרבה צבא, תמיד אתה רואה קבוצות של חיילים, מסודרות או לא מסודרות. אתה רואה אזרחים מאוד ממושמעים, לא מסתחבקים ברחוב, אתה לא רואה דברים כאלה, אתה רואה כל אחד לענייניו, אתה רואה נניח גם כל יום בין 7-8, אתה רואה ליד תחנות רכבת, או צמתים, אתה רואה מין, איך נקרא לזה, להקת מעודדות, אתה רואה חבורת נשים מסודרת, שהן רוקדות, מפזזות, עם דגלים, עם טופים, עם כלי נגינה, כל פעם הן גם לבושות בבגדים אחרים בכל מקום, שגם את זה היה אסור לצלם, הם בעצם כל בוקר קוראות לתושבים לצאת לעבודה, כי זה טוב למפלגה. מין השלטון שולח אותם, יש גם פה ושם אתה שומע מין מערכת קריזה, שאני לא הבנתי כמובן מה אמורים שם. עכשיו, פיוניאנג, הרחובות רחבים מאוד, היא נראית מסודרת, תראה, זאת עיר שנחרבה עד היסוד במלחמת קוריאה, אין שם עתיקות, פשוט בנו אותה מחדש ובנו אותה אחרת. היא אגב יותר עתיקה מירושלים שלנו, פיוניאנג. באיזה שנה זה? 2230 לפני הספירה היא נוסדה. אבל אין שם כאמור זכר, אין שם עתיקות. וזאת עיר של 3 מיליון תושבים שמתנהלת בשקט מופתי. בכלל כל המדינה הזאת שקטה מאוד, אנשים לא מדברים. הם אוהבים לרקוד, אתה רואה אותם פתאום רוקדים באיזשהו גן ציבורי, שלא אפשרו לי לצלם לצערי. ואותי הם לוקחים למקומות שהם רוצים להשוויץ בהם. יש מקומות שהם מאוד אוהבים להשוויץ בהם. כמו בית ספר ענק לאומנויות, מבנה מרשים מאוד, למרות שהמדינה מאוד ענייה. עם אלפי תלמידים, שעוסקים בכל מקצועות האומנות, נגינה, ריקוד, פיסול, ציור, ואתה רואה גם שזה אמיתי, הם נראים נהדר הילד, הם נראים מוכשרים, ממושמעים מאוד כמובן, ואתה יודע, אני ככה הסתכלתי אם הם באמת מציירים, או עושים רק הצרגה של מציירים, אבל בעניין הזה אין בלופים, זה אמיתי. זה בית ספר רציני מאוד, גם נאלצתי לראות מופעי אקרובטיקה, ונאלצתי לראות אגדה, הצגת ילדים על איזושהי אגדה שלא הבנתי כלום. השפה הקוריאנית היא קצת, היא לא כל כך הרמונית לאוזניים שלנו. אבל אתה רואה את כל... אגב, בכניסה לבית הספר הזה, דבר ראשון שאתה רואה, יש שם דגם של טיל גדול, שאפילו יש לו פתח למעלה. זה בית ספר לאומנויות. תחנת הרכבת התחתית, שהיא פוטוגנית, אני צילמתי שם יופי של תמונות, אבל גם שם, כל מי שהיה בצפון קוריאה לפני שהגעתי, התרשם שיש רק שתי תחנות. פשוט, יש להם שתי תחנות, זה הבנתי כבר קודם, יש להם שתי תחנות של, עם ציורים ופסלים של המנהיגים, ומה שחשוב להם, זה לא שאני אהנה מהרכבת, מה שחשוב שאני אצלם את הפסלים ואת הציורים היפים, האמת שזה נראה יפה, אבל יש להם מין תפיסה כזאת שאומרת, אם אני אצלם את התמונות של הפסלים, יש שם הרבה פסלים של המנהיגים, חלקם גדולים במיוחד, והם באים מהמקום הזה ש... אם יראו בעולם תמונות של הפסלים, של המנהיגים שלהם, אז כנראה יגיעו האנשים למסקנה שצפון קוריאה זה מקום טוב לחיות בו. ככה מסודר הטיול, אבל איפה שפישלו או דברים כאלה, הם ממש דואגים שלא להראות שום דבר, אם משהו השתבש להם, זה לא קיים. הם חיים במין איזה בלוף תמידי כזה, שזה בלתי נתפס. אני פשוט לא מבין את זה. פשוט לא מצליח להבין את זה.
יש להם גאווה בעצמם, נכון? איזושהי מין סוג של תחושת גאווה שמה שהם עושים זה הכי טוב, והם המדינה הכי חזקה בעולם, וכל מיני דברים כאלה, נכון?
כן, טוב, זה התעמולה הפנימית שלהם. זה גם כלפי חוץ, גם כלפי מין, פלים. והם, תראה אגב, תכלס, זה גם, הם מבינים, יגידו לך, שיש להם את הצבא הרביעי בגודלו בעולם. זה צבא ענק. כל העם צבא, הביטוי הזה, כל העם צבא, בצפון קוריאה מקבל את המשמעות הכי חזקה שלו. כי באמת אתה רואה, גם שם החיילים עושים הכל. שם חייל שמתגייס, הוא לא יודע מתי הוא משתחרר. הכל לפי הצרכים. אני ראיתי לא פעם ולא פעמיים חיילים מאוד מבוגרים, עם מדים, וחיילים זוטרים, זה לא שהם גנרלים או משהו. ראיתי גם גנרלים עם המון מדליות, אני, על מה הם מקבלים את כל המדליות, אני לא יודע. אבל אתה רואה חיילים שהם מבוגרים זוטרים, חיילים זוטרים. ורואים אותם בכל מקום, הם עושים את כל מה שהמדינה צריכה. הם שוטלים בשדות, הם שומרים, הם מנקים, הם עושים כל מה שצריך.
החיילים? החיילים עושים את כל הדברים האלה?
כן. אני ראיתי בשדות, אנשים עובדים בשדות, חיילים עובדים בשדות, חיילים עושים הכל. זה הכוח הכי חזק, כל המשאבים של המדינה הולכים לצבא העצום הזה.
איזה מדינות עושות סטוריות? ממה הכלכלה שלהם מונעת? מאיפה יש להם את הכסף לשלם את זה? את כל הדברים?
זו חידה גדולה, לדעתי תומכים בהם. הם עשו הרבה הונאות סייבר. הם הצליחו להוציא כספים מבנק גדול בדרום קוריאה. הם עושים הרבה מאוד דברים. יש אגב כדורגלנים צפון קוריאנים שמשחקים באירופה, שכל הכסף הולך למדינה, או רובו של הכסף שהם מקבלים, זה אין לסכומים גדולים. זו מדינה שחיה מגרושים. אין שם איזה אוצרות טבע מיוחדים. יש משהו, אבל אין שם אוצרות טבע מיוחדים. הם פשוט גם מבקשים סיוע ואיום על עם הגרעין שלהם, והעולם נאלץ לעזור להם רק כדי להרגיע אותם. אבל אני חייב לציין שהיו שנים שהחיים בצפון קוריאה היו טובים, מסתבר. היו שנים, במיוחד שעדיין ברית המועצות הייתה קיימת. זה היה גם נכון, אגב, לקובה ולווייטנאם ולכל מיני מקומות שברית המועצות תמכה בהם, והיו שנים אפילו שבצפון קוריאה יותר טוב מאשר בדרום קוריאה. היו שנים שדרום קוריאה הייתה על הפנים, עם הרבה מאומות וכלכלה שלא מתקדמת, היום זה מקום אחר. גם הרבה, אני קראתי פעם ספר שבין היתר הסופרת פגשה פליטים צפון קוריאנים, ורובם ככולם אמרו לה, עד גיל 18-20, הם האמינו בכל ליבם, ששפר עליהם גורלם, שהם נולדו במקום הכי טוב בו לחיות בו, עד גיל 18-20, ואז הם התפקחו. תראה, אי אפשר לבלף כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה אנשים. אני החלום שלא התגשם, שמאוד רציתי להגשים, זה לשבת עם תושבים, אתה יודע, בלי מגבלות, ולשאול אותם מה הם באמת יודעים, מה הם באמת, באמת, באמת חושבים על קים ג'ונג און. הם באמת חושבים שהוא שמש העמים, ושהוא ניחן באיזה תכונות מיוחדות? האם הם יודעים על מחנות הכפייה? האם הם מפחדים? מה הם יודעים, מה קורה מחוץ לצפון קוריאה? ממש שולטים להם על כל המידע. זה היה יכול להיות מאוד מעניין לדבר עם האנשים האלה. תראה, משיחות עם פליטים, הסתבר שחלקם לפחות ידע איפה הם חיים. יש עכשיו עניין אחר, הדרום קוריאנים משגרים בלונים, בלוני אליום שגדולים, שמחברים לזה המון אינפורמציה, גם מתנות וגם תמונות וגם הקלטות וכל מיני אמצעים כדי שהצפון קוריאנים יאספו את זה, מה שמוציא מדעתו את קים ג'ונג און, הוא כל כך שומר על סודיות כלפי האזרחים שלו, ואלה מדרום קוריאה פשוט מספרים להם מה קורה באמת. זה משגע אותו, והוא יאם על הדרום. אני מדבר איתך על תופעה של החודשים האחרונים, שאפילו ממשלת צפון קוריאה, דרום קוריאה גם לא רוצה לשתף עם זה פעולה, כי זה סתם מכניס מתחים, ואפילו קראתי לא מזמן באיזשהו מקום, שאפילו הם עומדים להוציא חוק כזה, שאסור לשגר בלונים לצפון קוריאה, כי זה מחמם את הצפון קוריאנים. הגבול ביניהם הוא ב-DMZ, ב-Demilitarized Zone, האזור המפורז בקו הרוחב 38, זה הגבול הכי מבוצר בעולם, הכי מתוח, עם כשני מיליון חיילים משני הצדדים, דרום קוריאנים, אמריקאים וצפון קוריאנים, במספרים עצומים, הגבול הזה מאוד ממוקש ומצולם כל הזמן, ובלתי אוויר המקום הזה. בכל זאת היו חטיפות בעבר, היו תקריות. הנה עוד דוגמה, במשך השנים נהרגו הרבה חיילים אמריקאים מהתקריות יש האלה, אבל אתה לא שומע על זה. רק במקום אחד, במקום שבו אני הייתי, גם הראו אותו בטלוויזיה שדונלד טראמפ נפגש שם ונשיא דרום קוריאה נפגש עם קים ג'ונג און, זה המקום, יש מין רצועה צרה, יש שם מין פס בטון על הרצפה, זה הגבול בין שתי הקוריאות, וזה המקום היחיד שהוא לא ממוקש, הוא כן מצולם, ואין בו גדרות. כל היתר הגבול מאוד מאוד מגודר בהרבה מאוד גדרות מכל מיני סוגים ומכשולים, וזה המקום היחיד ששם אפשר, שם אפשר להציץ לשני הכיוונים. אני הייתי בטוח שאני, כשהייתי בדרום קוריאה, תכננתי להגיע, אבל איכשהו לא הסתדר, אבל דווקא מצפון קוריאה אפשר להגיע למקום הזה, מדרום קוריאה אפשר להגיע למקומות אחרים. אז וזה גבול אגב שהוא כל השנים מאז 1953, מאז סיום מלחמת קוריאה, הגבול הזה חי, רוחש ובוחש, והתגלו לפחות ארבע מנהרות ענק, זה חפורות היטב, באחת מהן בעומק של 145 מטר, זו אדמה סלעית, זה הסוג הקרקע שם, זה כמו הקרקע שיש לנו בגבול לבנון, וכשאני אומר מנהרות ענק, זה לא דומה למנהרות של מעוטף עזה, זה אפילו לא מזכיר, כאן זה מנהרות שאתה יכול להעביר חטיבות טנקים שלמות, ואני לא מגזים, לא מגזים, והמנהרות האלה התגלו, התגלו גם אחרות, הם תכננו שנים רבות לפלוש לדרום קוריאה, כפי שעשו בשנת 50, בפלישה שהפתיעה את כל העולם, וכמעט וכל דרום קוריאה אז נכבשה, והאום גייס את בנות הברית ברשות האמריקאים, שפיקד עליה דאגלס מקארתור, זה גנרל אולי הכי מאותר שהיה בצפון, בארצות הברית.
הידוע לשם.
הוא זה ששחרר את כל הפיליפינים ואת כל האוקיינוס השקט, הוא זה שהחתים על הסכם התפוסה על סיפון המיזורי את היפנים, הוא היה השליט הצבאי, עד מלחמת קוריאה, הוא היה השליט הצבאי של יפן. והוא פיקד, והוא באמת תוך זמן קצר יחסית, חודשים ספורים, הגיע וכבש, לא רק שחרר את הדרום, גם כבש את צפון קוריאה, כמעט כולה, עד גבול סין הוא הגיע. רק שהוא הלך, היה בדרך לעשות טעות איומה, לפלוש לסין. והוא רצה לפלוש לסין, 1950, זו כבר סין של מאו צ'טונג, אחת גדולה, מגובשת, עם צבא גדול, זו כבר לא אותה סין שהמעצמות יכלו להתעלל בה כפי שהתעללו בה כל השנים, והסינים מאוד לא אהבו את הדבר הזה, והם החזירו בפלישה דרום החזרה, וכל זה צבא של בנות הברית ניגף דרומה, וכך נמשכה המלחמה שלוש שנים. בשנה הראשונה היו התנודות הגדולות, שנתיים אחרי זה, זה כבשו פה גבעה, שם נהר, דברים כאלה, ולאחר שלוש שנות לחימה עם 2.5 מיליון הרוגים ומאות אלפי פצועים ונעדרים, חזרו פחות או יותר לאותה נקודה שבה התחילה המלחמה. ועד היום נשאר הגבול הזה, שפעם התחיל עם גדר דלילה, היום זה ממש מבצר, בשיחות שהיו בשנתיים האחרונות, אז ירד מפלס המתח, קים ג'ונג און קיבל את הרמקולים סוף סוף על, על הגבול, כי הוא כל הזמן שידר ושיגע את הדרום, זה נרגע עכשיו, אבל המתח חוזר, כי דונלד טראמפ עם כל האווה שלו וכל הרעש שהוא עשה, הוא אמר שהוא למד לחבב את הבחור, את קים ג'ונג און, אבל שום דבר לא יצא מזה, ולמרות שהדוחות המודיעין של ה-CIA הראו לו שקים ג'ונג און ממשיך לפתח את הטילים, והטילים שלו אגב, לא נעים להגיד, מוצלחים מאוד, בדקו אותם, כל שיגור שלו היה, מדדו את היכולת, את המסלול, כמובן זה לא היה מסלול מבצעי, אבל הוא שיגר טילים מאוד מוצלחים, מסתבר, אין לו יכולת כרגע, זה מוסכם על המומחים, להציב ראש נפץ גרעיני על הטילים שלו. כזכור, הוא איים גם על ארצות הברית. הוא מסתבר שהוא כן יכול להגיע לארצות הברית. אבל כמובן שהוא מאיים על ארצות הברית, אתה יודע, זה כמו כל הדיקטטורים, גם בקובה, פידל קסטרו איים על ארצות הברית. ככל שאתה מאיים על אויב, והאויב גדול יותר, כך אתה, כלפי העם שלך, אתה גם יוצא גדול יותר. למרות שזה מגוחך לחלוטין, הוא יודע, כמו כל ילד בעולם יודע, שלארצות הברית יש יכולת, תוך מספר שעות, אם לא מספר ימים, או מספר ימים או מספר שעות, להחזיר את צפון קוריאה לתקופת האבן. הוא יודע את זה, גם אם הוא יראה עתיד. אבל האיום העיקרי הוא בזה שהוא אדם לא צפוי, קים ג'ונג און, הוא הוציא אנשים להורג מעכשיו לעכשיו, באכזריות רבה הוא עושה את זה, והוא בניגוד לאבותיו, שתמיד רצחו אנשים, הם פשוט רצחו, קים ג'ונג און עושה את זה גם מהמקפצה, הוא גם מצלם, הוא גם מודיע לעולם שהוא עשה את זה, הוא הוציא להורג את הדוד שלו, שגידל אותו, שהכניס אותו אל רזי השלטון, הוא הוציא אותו להורג, והשמועה אומרת, והם לא הכחישו, שהוא נזרק לכלבים, תחתי משמע. זה אחד הגנרלים שנמנם באיזושהי ישיבה, הוא ראה שהוא נמנם, הוא הוציא אותו להורג תוך 5 דקות עם נשק נונמן, לא נשאר ממנו כלום. זה האיש. עכשיו, מה שמסוכן זה לא כל כך היכולות הגרעיניות שלו, כמו זה כן היכולות הגרעיניות, אבל בזה שהוא לא צפוי, הוא מסוגל להפתיע את כל העולם, זה יכול להיות מסוכן. הוא לא טיפש, לדעתי הוא משחק על הגבול, אבל זה יכול לברוח לו. עכשיו, שתבין, המרחק מסאול לגבול הוא בסך הכל 55 קילומטר. אתה לא צריך טיל גרעיני כדי להגיע, אתה יכול להטיל פצצת גרעין, זה טווח של תותחים, רקטות, אתה יכול עם מטוס, וסאול זאת עיר של 10 מיליון, וסאול רבתי זה 25 מיליון תושבים. זה כמעט חצי מהמדינה, ואם הוא יפתיע, כבר לא חשוב מה יקרה במכה השנייה, זה כבר לא רלוונטי. זה שיכולים למחוק, לארצות הברית יש יכולת למחוק את צפון קוריאה, זה לא רלוונטי, צריך להרתיע אותו מאוד. והם באמת חוששים מהאמריקאים. אילולי האמריקאים, הם מזמן היו כובשים את הדרום. גם אז הם כבשו.
יצא לך אולי חוץ מלהיות בבית ספר לאומניות, להיות גם בבתי ספר יסודיים, תיכונים, לראות באמת איך החינוך עובד שם, מה קורה שם?
לא, בזה לא היה לי. ברחבי צפון קוריאה הגעתי לחוות חקלאיות, כזה, זה מין קומונות ענקיות כאלה, ששם יש גני ילדים, אני ראיתי גני ילדים בכל מיני גילאים, ילדים חמודים, אבל הם גם מדוגמים שאם יבוא מישהו מבחוץ, הם לבושים יפה. מה שכן, אתה יוצא מהמקום הזה, ואתה מגיע, עובר באיזושהי עיירה שם, ואז אתה רואה את הילדים, איך הם לבושים באמת. וזה לא נראה טוב. תראה, אותי כל הזמן עניין לראות את האנשים האמיתיים, הלא מדוגמים. כמובן שהילדים הם חמודים, תמימים, עוד לא מבינים איפה הם נולדו. הם נראים בסדר גמור, אבל כשאתה רואה את התושבים עצמם, הם נראים עלובים, הם נראים מדוקאים, אתה רואה כפרים, אתה יודע, רוב הכפרים בצפון קוריאה זה מדהים, אתה רואה שיקונים, אתה רואה שיקון בנורוול, שיקון על קומות, אלה כפרים שבעברם היו כפרים, כפי שאנחנו מכירים כפרים ומושבים, קיבוצים, עם חלקות אדמה, עם עצים, הם פשוט, השלטון הקומוניסטי מחק את הכפרים האלה ובנה, העביר את האנשים למבנים בנויים, וזה נראה עלוב, לא צבוע, אין אנטנות, אין תאורה, יצא לי לנסוע גם בלילה בשטחים הפתוחים, אתה רואה חושך, אתה רואה פה שם מנורת ליבון קטנה, מאוד, וזו מדינה קרה מאוד, לפחות מים לא חסר להם שם. זה אגב מדינה הררית ברובה, 80% מהשטח של צפון קוריאה זה מדינה הררית. עוד דבר שאתה רואה, כל כמה קילומטרים, אתה נוסע שעות על גבי שעות, ואתה רואה כל כמה קילומטרים, חייל בודד עומד במין בוטקה עם קלצ'ניקוב, ככה, כל, לא יודע, להאריך, 5-10 קילומטר, אתה רואה חייל עומד לבד, אני לא הבנתי את הערך האסטרטגי שיש לחייל בודד בשטח, אבל זה יותר כדי להראות לתושבים, הנה, הצבא נמצא פה בכל מקום, והוא שולט, והוא ייתן מענה לכל דבר מעניין. ככה זה עובד. זה לא דברים שאתה רואה במדינות אחרות, אין דבר כזה סתם חייל בשטח.
נראה לי שיש לישראלים, אתה יודע, ולכל אנשים שחיים במדינות מערביות, באמת להבין שה... הזכויות שיש לנו זה דבר שהוא באמת לא מובן מאליו.
תראה, זה בסדר ש... שככה זה צריך להיות, אתה יודע, אנחנו חיים, אתה יודע, תראה, אני הכרתי את קובה בזמנו, איך שעם קריסת ברית המועצות, בין היתר נסעתי לקובה, ולא ידעתי למה לצפות. היה לה שם בעייתי, היה לה דימוי בעייתי, היה לה, היא נתפסה כמדינה תומכת טרור מיליטנטית מאוד, פידל קסטרו, ואתה מגיע לקובה, שדה הבינלאומי אז, שיותר הזכיר לי את שדה דוב שלנו, עם הרבה חיילים, ואחרי שאתה צולח את הכניסה לצפון קוריאה, לקובה, אז נכון שזה שלטון קומוניסטי, שגם כן עם משטרה חשאית, וגם עם מלשינים, אבל שם זה עובד אחרת, וקובה הייתה, ואני גיליתי גן עדן, זה נכון שקובני לא היה במשך השנים, לא יכול היה לעזוב את, את, את קובה, הרבה פליטים, אם אתה זוכר, ניסו לברוח דרך הים, חלקם הצליחו. אבל בחיי היום-יום היה אפשר להתנהג חופשי, זה לא דומה לצפון קוריאה. גם בווייטנאם שהייתי, גם, לא יכולת לנסוע, היית חופשי, בתור תייר אני מדבר, אבל לא יכולת לצאת מחוץ לעיר ללא אישור, היית צריך מלווה. כמובן שאני לפני... כמה שנים חזרתי שוב לווייטנאם, זה בכלל לא דומה למה שהיה היום. וייטנאם השכילה להבין שלהפריד בין השלטון, בין האידיאולוגיה שלהם לבין הכלכלה. הם נתנו לכלכלה לפרוח, והשאירו את זה לכאורה שלטון קומוניסטי. אתה לא יכול, זה לא באמת קומוניזם, אבל המפלגה קובעת שם הכל, אבל נתנו לאנשים, בין היתר, את שדות האורז, החזירו, לבעלי השדות המקוריים, כי בשלטון הקומוניסטי לקחו להם את שדות האורז, זאת אומרת הם המשיכו לאבד את זה, אבל הכל הלך לשלטון והשלטון נתן להם גרושים. אותו דבר אגב גם היה בקובה, שאיך שעלה השלטון הקומוניסטי בקובה, כל השדות וכל השדות טבק והקנה סוכר הפכו לידיים ממשלתיות, והאנשים שגרו שם המשיכו לעבוד, אחר כשזה לא היה שלהם. היום זה מתחיל להפשיר חזרה הדבר הזה, זה עדיין קצת רחוק משיהיה מצב נורמל. עכשיו, רק מי שחי במדינות כאלה יודע להעריך מה זה חופש באמת. וזה ברור, מה זה חופש באמת, וזה שאתה יכול להביע את דעתך. מקובה עד היום אתה לא באמת יכול להביע את דעתך. גם שם היה שטינקר מכל רחוב, מכל מפעל, תמיד היה מישהו שהיה מגלה משהו. והעונשים בקובה היו עונשים קשים, לא דומה בכלל לצפון קוריאה, אין מה להשוות. אבל לאחר המהפכה של קסטרו, הרבה אנשים מצאו את עצמם בכלא, הוצאו להורג. עד היום יש ויכוח כמה אנשים פידל קסטרו חיסל. לא יודעים עד היום כמה הוא חיסל. ובצפון קוריאה, אם יום אחד המדינה הזאת תיפתח לעולם, מאוד מעניין יהיה כמה סודות שיהיו שם, אני בטוח שהם מסתירים הרבה יותר ממה שנדמה לנו, כי עם כל הכבוד לתמונות לוויין, זה עדיין אתה לא יודע באמת מה קורה שם, אתה באמת לא יודע. יש קשר שתיקה בין התושבים, התושבים פוחדים לדבר בינם לבין עצמם אפילו, שתבין. אי אפשר לדעת לאן זה ילך. ואם אתה זוכר, קים ג'ונגון פתאום נעלם. פתאום כן. הרכבת שלו לא זזה. הוא לא טס, הוא לא אוהב לטוס, הוא פוחד לטוס. ופתאום היא לא זזה, ואז דיברו על אחותו. היא היחידה שהוא נותן בה אמון מלא. אותה אחות, איתה הוא למד בשוויץ, בצעירותו, והוא דובר גרמנית שוויצרית. ובאמת, כשאביו הלך לעולמו ב-2011, אני זוכר את התמונות מהלוויה, בחורף הקשה של צפון קוריאה, וקים ג'ונגון היה בין 27-28, עד היום לא יודעים את הגיל האמיתי שלו. אגב, אני הייתי במוזיאון בצפון קוריאה, שהכניסו את כל הקרון שהיה של הרכבת שבה אביו קיבל התקף לב. הכניסו קרון שלהם לתוך מוזיאון, היה אסור לצלם, לקחו לי את המצלמות, אבל יראו איך הוא מת. אתה גם רואה פינה במוזיאון עם כיסא מגודר מסביב, אתה שואל מה זה הכיסא, הוא אומר לך, פה ישב קים ג'ונג איל. הזוי לגמרי. בכל אופן, הוא הלך לעולמו, וקים ג'ונג איל, שעלה לשלטון, אותו דוד שלימים הוא הוציא להורג, אמרו שהוא בעצם מנהל את המדינה, וקים ג'ונג און, בגלל שהוא ממשפחת קים, אז הוא בפרונט, אבל הוא לא מנהל, אבל הוא מהר מאוד, עשה בית ספר לכולם, הדיח, אצלו להדיח זה להוציא להורג. אגב, גם את המשפחה של אותו דוד הוא הוציא להורג, זה משפחת אליטה כזו, שהיו בהם שגרירים בכל מיני מקומות בעולם, הוא זימן אותם חזרה לצפון קוריאה, ופשוט הוציא אותם להורג, כמו שעושים במאפיה, כדי שלא יישאר מי שינקום. בכל אופן, קים ג'ונג און, כשעלה לשלטון, העולם חשב, קיווה, רצה, האמין, שהוא בכל זאת גדל בערוגות אחרות, טעם אירופה, ויהיה איזשהו שינוי, אתה יודע, יש מדינות שהתחלף השלטון צעירים יותר, כמו בספרד, שהייתה שלטון חשוך עד שנת 75, כל עוד גנרל פרנקו שלט בספרד, ספרד הייתה חשוכה עם משטרה חשאית ועם הוצאות להורג. זה לא ספרד, רק שהוא הלך לעולמו והחליף השלטון צעיר יותר, ספרד חזרה לאירופה נקרא לזה, פתאום זה לא דומה למה שהיה אז לספרד של היום. עכשיו חשבו שקים ג'ונג און יביא בשורה, אבל הוא הסתבר שהוא גרוע מאבותיו אפילו. הוא גם, אם אתה זוכר, הוא גם רצח את אחיו למחצה. בקואלה לימפור, לפני כמה, מתי זה היה? לפני שנתיים, שלוש. אז היו מקרים, הוא ידו בכל.
מעניין אותי לדעת מה האובססיה שלו להשאיר את האזרחים בחושך.
כי ככה אתה יכול לשלוט. אתה יודע, אני בהרצאה, אני אומר, תראו, אם תרצו לשלוט בעם יום אחד, הדרך הכי טובה זה להשליט קומוניזם. בשם המפלגה אתה יכול להעלים אנשים, להגדיל את הצבא, לעשות מה שאתה רוצה בשם המפלגה. אתה רותם את האליטה לטובתך, אתה משליט שלטון פחד, אנשים פוחדים, כל אחד דואג למשפחה שלו, לעצמו, לכל מיני, ואף אחד לא מדבר, זה דרך פנטסטית לשלוט בעם, וכל הרעיון זה שהוא רוצה לשלוט, אין לו איזה אידיאולוגיה שהוא חושב, הוא פשוט, זה הפטנט הכי טוב לשלוט בעם, להפחיד אותו, ואז אתה עושה בו מה שאתה רוצה. הוא לא חי כקומוניסט, הוא מטוסים נוחתים בפיונג'יאנג עם אוכל מיוחד שהוא רוצה, הוא בנפשו הוא ילד קטן, הוא אוהב צעצועים, הוא בונה לונה פארקים, שהוא הנהנה הגדול. עכשיו, מה שהתחלתי להגיד קודם, אם אחד כזה הולך לעולמו פתאום בהתקף לב, כמו שהוא נעלם אז, מה, איזו צורה תקבל האנרכיה בצפון קוריאה? האם אחותו תשתלט שאף אחד לא יודע מה טיבה? אגב, האח שנרצח על ידו, שהיה אמור לרשת את אביו, דווקא אחיו, זה שנרצח היה אמור, שהוא בכלל שידר פתיחות, מערביות נקרא לזה, דווקא הוא לא חשב שככה צריך לנהוג בצפון קוריאה. זאת אומרת, אם הוא היה מתחלף, צפון קוריאה נראית אחרת לגמרי היום. זה הכל תלוי באדם אחד. ואם הוא ילך, מה יקרה? עכשיו, זו מדינה עם צבא ענק, צבא עצום, ועם הרבה מתח. עד שלא יבוא מנהיג שם מבפנים ויגיד, טוב, די, זה כמו גורבצ'וב כזה, שפירק את ברית המועצות,
כן.
ונתן לחומה ב-89 של ברלין ליפול סוף סוף. עד שלא יבוא מנהיג כזה שישנה, הוא זה חייב לבוא מבפנים, זה לא יקרה בכוח מבחוץ. אין מצב שזה יקרה בכוח.
ואתה אופטימי?
את האמת לא.
בכלל לא? זאת אומרת, אין איזה...
בכלל לא. כל דיל שעשו עם הצפון קוריאנים, הם הפרו אותו לא רק אחרי יום, אחרי דקה הם הפרו אותו. הם אף פעם, שום הסכם שהיה איתם לא החזיק מעמד, הם עושים מה שהם רוצים. יש להם את ההיגיון שלהם מלבד, שאי אפשר להבין את ההיגיון שלהם.
ואנחנו לא יודעים כלום על אחותו?
מה, סליחה?
זאת אומרת, הטענה שכרגע מי שאמורה להחליף את קים ג'ונג-און, אם קורא לו משהו, זאת אחותו.
נכון לעכשיו, כן.
אז ידוע עליה לנו משהו?
יש מעט מאוד. היא לא מדברת, היא לא מתראיינת, היא תמיד לידו. בכל הפגישות שהיו עם דונלד טראמפ, בכל מיני פגישות, בכל מיני, רואים, היא המפיקה הראשית, היא... ואחיה מרגיש טוב לידה, אי אפשר לדעת מהי, מי, באמת אי אפשר לדעת. אתה יודע, גם פוטין, שילצין טיפח אותו, אז הוא נראה כמו כלבלב נחמד כזה, שעושה מה שאומרים לו, היה כגיביסט, הוא היה סגן אלוף בקגבי, ורק שניתנה לו ההזדמנות לשלוט, אז פתאום ראינו מי זה פוטין, שם זה נהיה יותר רע. הרי ברית המועצות או רוסיה כבר הייתה במקום אחר, והוא החזיר את רוסיה לשנים החשוכות שלה, והוא שינה את החוק ועיקם ואת הכל כדי שהוא בעצם לא ילך אף פעם. עד שלא בא מנהיג דגול אמיתי, אתה לא יכול לשנות. ובאמת שהאב הלך לעולמו ב-2011, חשבו, הנה, זה נגמר העידן הזה. עד שלא יבוא אחד ויגיד, אני לא צריך את הגרעין הזה, בואו נעשה שלום. אני לא מאמין שהם יתאחדו שתי הקוריאות, יש פער עצום שם, זה לא יקרה כפי שקרה בגרמניה, שמערב גרמניה בלעה את מזרח גרמניה, היא הייתה לה גם יכולת כזאת. הדרום קוריאנים אגב, לא רוצים שום ייחוד עם הצפון, משום צורה, הם לא רוצים. הם לא רוצים לא לתמוך בהם, לא רוצים שום דבר על חשבונם בעניין הזה. הם גם נורא קרים, אגב, כלפי הפליטים שמגיעים אליהם מצפון קוריאה. הם נותנים להם כסף, מין סל קליטה כזה, נקרא לזה, אבל הם לא מדברים איתם, זה לא בסגנון שעברו אחים אל גבולם. אין עניין כזה, אין תחושה כזאת, הם מאוד קרים. זו תרבות אחרת לגמרי, בדרום מזרח אסיה. או זה לא הדרום, זה בעצם מזרח אסיה. בכל אופן, יש דברים שאנחנו לא נוכל להבין.
באמת ככה, לקראת סיום, הייתי רוצה לשאול, שתספר איזשהו סיפור שהיה מיוחד בעיניך בצפון קוריאה, זה דבר אחד. דבר שני, הייתי רוצה שאולי תיתן לאנשים שמאזינים לזה עכשיו ופתאום צמאים ליותר ידע, איזשהו ספר אולי או סרט שהוא יוכל לעזור להם להמחיש את מה שקורה בצפון קוריאה, או מקור מידע על צפון קוריאה. נראה לי שזה יכול להיות מאוד נחמד, ולדעתי עם זה נסיים.
יש כמה ספרים על צפון קוריאה, כולם מרתקים, אבל אני חושב שהספר שכדאי לקרוא, זה ספר שנקרא מחנה 14. זה על בחור שהצליח לברוח מצפון קוריאה. עכשיו, הבחור הזה נולד במחנה כפייה. אמו ואביו ואחיו היו יחד איתו במחנה כפייה, והוא אפילו רב עם אמו, אביו נפרד מאמו, עבר לגור במקום אחר במחנה, והוא כתוצאה מכעס, או כדי לזכות בנקודות נקרא לזה, הוא הלשין על אמו ועל אחיו שהם מתכוננים לברוח. הוא נאלץ לאחר יומיים לראות אותם מוצאים מההורג, את האמא בעירייה, את האח בתלייה. לא רק זה, הוא בעצמו נאלץ לעבור עינויים, כי אולי הוא יודע עוד, או חתכו לו אצבע גם. עכשיו שתבין, אדם שנולד במחנה כפייה הזוועתי כזה, כל עולמו זה המחנה הזה. האוכל שהוא אוכל, האנשים שהוא פוגש, השומרים ששומרים עליו, זה כל עולמו. הוא לא ראה רחובות, הוא לא נסע במכוניות, הוא נולד במחנה הזה. ויום אחד הגיע למחנה מישהו שהיה בחוץ, וסיפר לו מה קורה בחוץ. הוא הבין שאין לו מה לחיות שם יותר. אין טעם לחייו, כי ברור שאם הוא יום אחד ייוולד לו ילד, הוא ייוולד במחנה, לא בחוץ. והוא עשה הכל כדי לברוח, והוא חבר לחבר טוב, והם החליטו לברוח, הם הגיעו לגדר חשמלית, החבר קפץ על הגדר, לא ידע מה זה כנראה, והוא התחשמל למוות, אבל משקל גופו פתח צוהר בגדר, וזה עזר לאותו בחור, ברח לי השם שלו כרגע, לעבור דרך הגדר, הגופה של הגדר של החבר גם בודדה את החשמל וגם פתחה צוהר כמו, והוא הגיע לסין, יש הגבול בין צפון קוריאה לסין, יש שם נהר יאלו זה נקרא, וזה נהר גם שקופה בחורף, אתה יכול ללכת עליו. אמנם יש שמירה, אבל הוא הצליח לעבור, ויש אגודות הומניטריות מדרום קוריאה שעוזרות לאנשים שבורחים מצפון קוריאה. אני לא יודע איך זה עובד, זה נורא סודי. ועזרו לו, כי אתה צריך, כשאתה מגיע לסין, בזה לא תמות לאותיך, אתה צריך לעבור מדינה כמו סין. מדינה כמו סין זה בגודל של ארצות הברית, זה אחד לאחד. כן. ואתה צריך לעבור מדינה כזאת בלי כסף, בלי דרכון, בלי שפה, בלי כלום. וכשהסינים תופסים מישהו, הם מסגירים אותו לצפון קוריאה. והרבה מאלה שנתפסים, מאלה שברחו מצפון קוריאה, שהם נתפסים, מעדיפים להתאבד כבר במעצר הראשון, כי הם יודעים שאין להם, אין טעם לחייהם יותר. אפשר להבין אותם, אני חייב להגיד לך. ואותו בחור כתב את הספר מחנה 14. אז
קודם כל, זה נשמע מעניין בטירוף, נשמע ממש מעניין הספר הזה, למאזינים שאולי לא שמעו, מחנה 14, של אותו בחור שברח, ולסיום ככה אולי איזה סיפור מיוחד שתפס לך את הזיכרון באמת מצפון קוריאה.
תשמע, אני כאמור צילמתי בכל הזדמנות, הייתי מודע לרגעים חולפים, אני גם מראה את זה בהרצאה שלי, את כל התמונות שאני מצלם, ואני לא ידעתי כמה הם סגורים עליי, נקרא לזה. עכשיו, אתה בצפון קוריאה לא יכול להשתמש בכסף צפון קוריאני, הם טוענים שזה של הממשלה. הכסף, אגב, ראיתי אותו, הוא נראה כמו רובלים, זה נראה כמו הכסף הזה במשחק מונופול. בכל אופן, אני ראיתי פוסטר שמאוד מצחן בעיניי, בחנות, שם אתה יכול לשלם בכסף סיני, בחנות של המלון, שזה, המלון הוא עצום, הוא גדול מאוד, הבסיס שלו מאוד גדול, עם חנויות ועם כל מיני אפשרויות, ואני צילמתי את הפוסטר, תפסו לי את היד ואמרו לי, אסור לך לצלם, צילמתי עם הפלאפון, הם אמרו לי, אתה לא יכול לצלם, או שתקנה או שלא, אמרתי, אבל אם אני קונה, שתבין, פוסטר כזה, כמו שהבחור האמריקאי רצה להוריד, זה פוסטר שאפשר לקנות אותו בשקל וחצי, שאתה מתרגם את הכסף לסיני, לדולרים, לשקלים, שקל וחצי. הם אמרו, או שאתה קונה או שלא, ואני לא קניתי אותו, מהטעם הפשוט, האמת שהוא על הכיפק, אני הייתי תולה עצמי כזה פוסטר, זה מגניב, אם אתה לא לוקח ברצינות את התוכן שלו. אבל, ואני ידעתי, או יותר נכון לא ידעתי, אם אני קונה אותו, ומכניס אותו למזוודה ועושה ממנו סמרטוט, זה פוסטר גדול של איזה מטר וחצי, אז אם יפתחו לי את המזוודה בשדה התעופה, אז יגידו לי שזלזלתי בפוסטר של המפלגה, ואם אני אשאיר אותו בחדר, אז יגידו לי גם כן שזלזלתי, כי היו מקרים, ולא ידעתי מה לעשות, כי אתה לא יודע מה הראש שלהם, איך הראש עובד. וכשהגעתי לשדה תעופה לצאת, עשיתי קולות של שטיח, ורק רציתי לצאת וזהו. ואז קראו לי, ועמד מולי קצין גבוה במיוחד, לדעתי 2.20 מטר לפחות, הוא עומד מולי, מאוד אדיב, הוא ביקש ממני לפתוח את המזוודה, את התיק, פתחתי, הוא שאל אותי אם יש לי לפטופ, אמרתי כן, הוא ביקש שאני אדליק אותו, הוא חיטט במזוודה, הוא כל הזמן אגב, בזמן שהוא מדבר איתי, הוא מסתכל לי מעל הראש למי שכאילו מתכתב עם העיניים, עם מישהו מאחוריי, ואני מתאמץ לא להסתכל מי מחלק לו הוראות או סימנים או משהו. בכל אופן, הוא ראה נרתיק עם כרטיסי צילום, והוא לא התייחס אליהם, אלא שאל אותי, כמה כרטיסים מצולמים יש לך? שתבין, זה כמו סיכול ממוקד, אותו לא מעניין כל הכרטיסים, כמה מצולמים יש לך? אני אמרתי לו, בלי איסוס שניים, היו לי שניים להגשה נקרא לזה, שהם תואמים את מה שיש בלפטופ, אבל היו לי עוד שניים, עוד ארבע יותר נכון, שהצפנתי אותם. והוא כל הזמן שאל שאלות, והכל מעל הראש שלי, והחשש הגדול שלי היה, שהם יערכו בדיקה. או יפשיטו אותי, או יחפרו יותר חזק, ואז הם יגלו עוד שני כרטיסים, עם כל התמונות. וזה, מזה היה לי חשש. היו לי גם שני סוגי כרטיסים, מה שעורר עוד יותר חשד שם, ואני, ממש זה רגע שאני אמרתי לעצמי, אשר יגורתי בעלי. וככה, זה נראה כמו נצח, אני עמדתי לכאורה רגועה, נראה לי שחלק מהמשחק שלהם היה כדי לראות תגובות, אם הייתי מגיב בעצבנות, אולי היו ממשיכים מעלה. אבל הגבתי בנינוחות רבה, אבל הם שאלו שאלות, ובאיזשהו שלב נקשה איזושהי קצינה, לחשה לו באוזן, אפשר לחשוב שהייתי מבין, ואז הוא שוב הסתכל להוא מאחוריי, שוב אני מתאפק לא להסתכל, ואז הוא פתאום אומר לי, have a nice trip. פתאום ככה זה נגמר, have a nice trip, והרזתי את הכל ככה, את כל הבלגן שהוא עשה לי, עמדתי בתור, ושם שדה תעופה, הוא חדש, אבל הוא קטן, זה לא עם שרבולים, אתה הולך ברגל עד למטוס, זה הזכיר לי את מידנייט אקספרס, אם ראית את הסרט, וככה אני הולך למטוס, ואני מדי פעם מסתכל שאף אחד לא מתעורר, לא שריגלתי, הם יכולים אבל, להגיד, צילמת יותר מה שאמרנו לך, אולי אתה מרגל, ומרגל שם הפזם שלו יומיים בערך, זה לא אחד שגנב פוסטר, זה, אי אפשר לדעת מה הראש שלהם, ואני באמת, רק אז הרגשתי ממש את המתח, ועליתי למטוס, זאת טיסה של שעתיים סך הכל עד בייג'ינג, ועברתי את הטיסה הזאת, אף אחד לא דיבר איתי, ונחתתי סוף סוף בארץ החופש הגדולה, בסין הקומוניסטית, וטוב מאוד ש... ואני מאוד שמח שהייתי שם, ראיתי חוויה, אתה יודע, יש משהו מרתק בלהגיע, למקומות מסקרנים שאתה שומע עליהם כל כך הרבה שנים, ויום אחד אתה דורך שם על הבלטה, ומסתגל בגובה העיניים, זו חוויה עוצמתית. זו חוויה שאני ניזונתי ממנה בכל מיני מקומות בעולם. לבוא למקום, אחרי שראית, קראת, אתה פשוט מגיע, ואתה תואם, נוגע ב-DNA של המקום. זו חוויה עוצמתית מאוד, לפחות מבחינתי.
אתה יודע אם אתה הישראלי היחידי שהיה בצפון קוריאה?
לא, היו עוד, היו עוד. היו עוד. היו גם ליאור דריאן היה שם לפניי. תראה, אותם לא מעניין אם אתה מישראל או לא, לא מדבר אליהם, לא אכפת להם. בשיחות שהיו לי עם זאת שליפתה אותי, היו שיחות, דיברנו על הגרעין הקוריאני, כמובן הגן עליו ועל זה, אבל היא לא ידעה על ישראל כלום, הם לא יודעים כלום, לא פלסטינאים, לא מאיה, לא, שום דבר, אין להם מושג. ככה זה עבד.
מעניין בטירוף, מעניין בטירוף, זה ידע שחייב להישמר.
אני מזמין לראות את ההרצאה שלי, אני בזמן האחרון נותן אותה בזום פה ושם, זה באמת מעניין, אני ממשיך לקרוא על צפון קוריאה, אני ממשיך ללמוד, זה אינסופי הדבר הזה, אינסופי. זה באמת, היא מדינה באמת מרתקת, אתה רואה, אתה תואם, אבל המדינה נותרה מסתורית בסופו של דבר. ייקח הרבה שנים עד שנדע מה באמת היה שם.
אתה מוזמן לשווק את עצמך עכשיו בפרק, לקראת הסוף, אני גם יוסיף הקדמה לפני השיחה עצמה, אבל אתה מוזמן להגיד לאנשים איפה הם יכולים לתפוס אותך, לקבוע הרצאות וכו', עכשיו מספר טלפון, אימייל, מה שאתה רוצה.
לי, תודה קודם כל, יש לי אתר הרצאות, שאם אתה מקליט את השם שלי, משה שי, נקודה ציון, נקודה יל, אתה מגיע לשם. והטלפון 050-533-6270, 050-533-6270, אפשר לצלצל, אני נתתי הרצאות, אני כל הזמן לומד ועוד, ואני כל הזמן מעדכן את ההרצאות, לא רק את ההרצאה על צפון קוריאה, על כל ההרצאות, אני כל הזמן מעדכן, זה עבודה אינסופית, אגב, אבל זה מעניין וזה מרתק, וזהו, ובסופו של דבר אני שמח שהגעתי למדינה הזאת.
אני שמח שאתה שיתפת את זה בפלטפורמה הזאת. אגב, למאזינים, זה הפודקאסט הראשון של משה, אני מאוד מאוד שמח, ומשה, תודה רבה שהצטרפת לפודקאסט, אני מאוד מאוד מעריך את זה ושנתת לי מזמנך, ושיהיה לך סופה שניים.
תודה רבה, תודה אליי, תצליח במה שאתה עושה, תודה.
תודה רבה, תודה שיהיה רבה. לך לילה טוב.
משתמע. I got this night inside my door, call my vodka if I come. And I'm a suicidal, I just drank to forget my problems. Seems like the kids these days are all just looking to get high, yo. I'm just the same many things, I won't tell mama.